פרשת מתות מסעי, שבעל ואבא יכולים להפר את הנדרים. זה לא התרת נדרים, זה הפרת נדרים. יש הבדל מאוד גדול. התרת נדרים שלמדנו בפרק שני, זה שהחכם או כל אדם אחר מברר שמיסודו לא היה נדר. מפרקים את הנדר מההתחלה. ואנחנו נעסוק בזה עוד בהרחבה. ואילו הבעל ואבא לא מפרקים את הנדר מלכתחילה, אלא מהיום ואילך, מכאן ולאבא מפרים. יש להם גם מגבלה של זמן. הם יכולים להפר את זה רק ביום שמו. זה גם מורכב. אנחנו הולכים לעסוק במקרה יחסית, מקרה צדדי, שולי. במקרה של נערה מאורסה. נערה מאורסה היא עדיין לא התחתנה, עדיין לא נישאה, לכן היא באמצע. היא נמצאת אצל אבא שלה, אבל היא גם מקודשת כבר. כיוון שהיא באמצע, נערה מאורסה, אביה ובעלה מפירים נדריה. אז כדי להפר את הנדר צריך שיתוף פעולה בין האבא לבין הבעל. כלומר, אם הפר האב ולא הפר הבעל, או אם הפר הבעל ולא הפר האב, אינו מופר. אין צריך לומר, בוודאי, אם קיים אחד מהם, לא רק שהוא לא הפר, אלא הוא קיים, כי אמר בסדר גמור, שמע את הנדר, אמר אוקיי מצוין, שהצד השני לא יכול לבד להפר את הנדר. הגמרא, היינו רישא, אביה ובעלה מפרים נדריה. למה המשנה צריכה לדבר לשון כפולה? שאביה ובעלה מפרים נדריה, הפר האב ולא הפר הבעל, הפר הבעל ולא הפר הבעל. מה עוד התאמה? שהייתי מפרש את הרישא ככה. נערה מאורסה, אביה ובעלה, הכוונה או אביה או בעלה. היה אפשרות לטעות בפירוש המשנה, ולהבין שהכוונה אחד מהם. לכן המשנה צריכה להסביר את עצמה. כשכתוב אביה ובעלה מפרים נדריה, הכוונה שניהם. ממש מלן שרק שניהם ביחד יכולים להפר את הנדר של נערה מאורסה. ואין צריך לומר אם קיים אחד מהם. אז אם לא צריך לומר, אז למה אתה אומר שאתה אומר? אם לא צריך לומר את זה. על כוחד, על כוחין, נם יחית לממה, זה חייבים לפרש ככה. שערוץ לחודם
שערוץ לבד מפר בלי אהבה, אז צורד לנשואה למה אתה עושה פסוק של נשואה? למה אתה עושה פסוק גם לארוסה וגם לנשואה? הרי מהארוסה היא כאילו עוד כאן בחומר לנשואה. אם בארוסה מי שמפר זה הבעל לבד, אז נכון מבין נשואה, אז אתה בארוסה מפר לחוד עם נשואה מבעיה.
וכי בשביל שנישאה
הוא רק פה.
אז אם כן, ככה
יש פה בעצם פסוקים מיותרים.
וכמה שיש פה
חיבורים עכשיו. חיבורים גם,
אז
אנחנו
לומדים את זה.
קצת
מורכב. לא
לימוד את זה פשוט. אומרת הגמרא, אם ההנקרה בלתי נהיה בעולה, הפסוק הזה מודר על נשואה שלא לא. והבאת אישה על נדר
ואם התרווי בנשואה
אם יש לך סוף פרופת חשוב שניים נכנסתם על תרווי בנשואה למה לי משמעת שני פסוקים אבל למה אולי זה בא למד שאין הבעל בפן בקודמית כל מה שזה בא לומר אם היו עליה נדרים לפני החתונה
ולא ממילא שמעת מינה? האם לא ממילא אנחנו לומדים את הדבר הזה? כתוב בפרשייה של אמא יותיה לאיש ולדרה עליה. מכאן אנחנו לומדים ש אין נדרים לפני, וגם אם בית אישה נדר, אז מזמן, פסוק אחד כבר יכולתי ללמוד את הדבר הזה, צריך שתי פסוקים. אז אם כן, מיותר פסוק אחד ללבר על ארוסה. ובהתאמה, עוד ראיה שמדבר על ארוסה, שכתוב, אם היו תהיה, הוויה, זון הוויה לקידושין. היו הוויה קידושין משמע, כתוב ויצא והייתה לאיש אחר בפרשת כי תצא והייתה, שם הכוונה קידושין. ואתה אומר, ואם האב לחוד ומפר, מי אמר? אולי אבא לבד מפר את הנדרים של נערה מאורסה. אם כן, ועשרה איסר בית אביה, אז למה יני אותה, למה לי? למה צריך להגיד שהאבא מניע אותה? להגיד לו, תדע לך, אבא יכול להפר. מה, למה צריך להגיד את זה? אשתה יש לומר, במקום ארוס, מפר אב לחודי, שלא במקום ארוס מבעי. בכלל, למה התורה הייתה צריכה לספר לי, אז שילדה, אבא שלה מפר לה? אם כשנערה מאורסת, אתה אומר שאבא שלה מפר לה, אז קל וחומר שאם היא ילדה, שאבא שלה מפר לה. אז יוצא שהיה אפשר לחסוך כל הפרשייה הזאת, כל הפסוקים של אבא שמפר לביתו. אמרת הגמרא, טוב, אימא, אולי נגיד אבל, שאבא צריך ליווי ארוס. אבא לא יכול להפר לבד בלי שיתוף פעולה של הארוס. אבל הארוס יכול להפר לבד בלי אבא. הארוס לחול במפר. וחית עם האב, דכתב רחמנה למלי, מה תפקיד האב? דאי הקים, הקים. זאת אומרת שהאבא יכול לקיים. שאם הוא קיים, אז זה קיים. הגמרא, בית אישה נדרה, למה היא כתב? הייתי לומד קל וחומר. למה צריך עכשיו פסוק על אישה נשואה שהבעלה מפר לה? הייתי אומר, גם כשהיה פה אב בתמונה, ארוס הפר לבד, שלא במקום אבי בעיה. יש לנו שני קל וחומר משני הקצוות. יש לנו בעצם שלוש פסוקים, מערכות של פסוקים. אחד על ילדה בבית אביה, אחד על נשואה ואחד על ארוסה. אז אנחנו לומדים שאם הארוסה, הכוונה שאחד מהם יכול לבד להפר, אז שני הפסוקים האחרים מיותרים. אם האבא יכול להפר לבד בארוסה, נו, בוודאי שהוא יכול להפר כשהיא ילדה. אם הבעל יכול להפר לבד כשהיא ארוסה, אז בטח שהיא לגמרי לרשותו. אז לכיוון שיש לי קל וחומר שמייתר את הפסוקים, אני חייב לומר, יש פה דין מיוחד. שהוא לא פה ולא פה, שצריך שיתוף פעולה של שניים. ואם הבית אישה נדרה לומר שאין לבעל מפר בקודמים, ומיני ארוס מפר בקודמים, אלא לה משום שותפתי דאב. ואם אומרת הגמרא, אם בית אישה נדרה זה בא ללמד אותי שהבעל לא מפר בקדומים. כלומר, טוב, מזה עצמו אני יכול ללמוד שאין ארוס. אדרבה, בזה אתה מחזק אותי. אתה אומר לי שבעל לא יכול להפר בקודמים. זאת אומרת, שכשהוא היה ארוס, הוא לא יכל להפר. למה לא יכל להפר? והיה צריך את השותפות של האבא. כי במצב האירוסין, אז כן אפשר לשתף פעולה ולהפר גם דברים קודמים. יחד עם האבא, אתה יכול להפר קודמים. ולכן עוד פעם אנחנו רואים את השיתוף פעולה ביניהם.
עוד פעם, סליחה, ארוס מפר בקודמים, זה אומר לפני...
מה שארוס יחד עם האבא יכול להפר נדרים שלפני שהיו לפני האירוסים.
ארוס יכול להפר את הנדרים?
יחד עם האבא, כן.
אם זה היה באותו יום, נדרה ואז היא נתקדשה?
כן.
נדרה בו בבוקר,
אם זה עשה בצהריים.
באותו יום.
דבר רבי ישמעאל תנא. בין איש לאשתו, בין אב לביתו. זה פסוק שמסכם את כל הפרשייה. אם מפה הוא לומד, שנערה מאורסה, אביה בעלה מפרים נדריה. כתוב בין איש לאשתו, בין אב לביתו, אז בנעוריה בית אביה, משמע בנעוריה, מה נעוריה, מה זה איש ואשתו, אז הסמיכות הזאת באה לומר שצריך שיתוף פעולה של שניהם. ניתן לרבי ישמעאל, אז יוצא שאת הפסוק שאנחנו הבאנו מקודם, אם היו תהיה לאיש שרבא הביא, מיותר מה יעבד ליל, מוקים לה לאידך רבא, רבא אתה בסדר גמור, יש עוד דרשה שלך רבא, שאתה רוצה, הוא משתמש בה. אז זה לקמן בדף עין, לגבי מצב של כמה, כשהיו כמה קידושים. הקיש קודם הוויה שנייה, נלמד את זה בעזרת השם, זו דרשה אחרת. אומרת הגמרא, ורבא, מה אתה עושה עם התנא דרבי ישמעאל, עם הלימוד של רבי ישמעאל פה? בא אלה לומר שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה. שכל מה שיכול להפר הבעל, זה נדרים שקשורים ליחסים ביניהם. נדרים של תשמיש המיטה, של תכשיטים, של עיכובים, משהו שקשור לדברים ביניהם. כתוב, בין איש לאשתו. הביטוי בין איש לאשתו, בא לומר שרק דברים שביניהם, רק את זה הוא יכול להפר. שואל הרן, רבה, שואל הרן, אז למה בין אב לביתו גם לא? וכתוב, בין איש לאשתו אפשר להפר, מה זה בין אב לביתו? ככה שואל הרן, בדיבור מתחיל לומר, נדרי עינוי נפש בדקטיבי, וקשי עלי, לתן הרבי שמי דברים שבינו לבין המיני, וחייך לבד מהמפר נראה אשתו, אב נמי אינו מפר בנדרי ביתו, אלא אלו בלבד. ובאמת הוא אומר שלכאורה לפי ההבנה הראשונה, גם האבא לא יכול להפר כל נדר של הבת. ולא זכיתי לדון, אתם לומר אל החוקים, הוא מצטט ספרי, שמקיש את האב לבעל, מה הבעל מפר אין דברים שבינו לבינה, ועינוי נפש וכולי גם האבא, אותו דבר. כל זה דברי הרן. שלא כדברי הרמב״ם, שאב מפר כל נדרי ביתו. הרן אז לומד מהגמרא פה אצלנו, זה לימוד חשוב, שיש השוואה מאוד גבוהה בין הפרת נדרים של איש ואישה לאבא ובת, שבשניהם זה רק דברים של עינוי נפש או של שקשורים ליחסים הקרובים ביניהם. אבל הרמב״ם לא, הרמב״ם אומר שני דברים נפרדים, זה עניין אחד, זה עניין שני. והרן לא, הרן נשאר בעצם בשאלה על הרמב״ם. גם התוספות מסכים עם הרן, תוספות בפה, ובמו מתחיל רבה, מסכים עם הרן, הוא לומד, שהבעל מפר דברים שבינו לבינה, וכן בין אב לביתו. גם בין אב לביתו, מפר האב רק דברים שבינו לבין ביתו, דווקא. הוא לא יכול להפר נדרים אחרים.
זה את הרמב״ן.
בניגוד לרמב״ן. כן, זה התוספות הוא כמו הרן, בניגוד לרמב״ן. הרמב"ם מבין שהפסוק בין איש לאשתו בין אב לביתו לא, הוא לא מכאן אנחנו לומדים את ה... או שיש לו איזה יישוב אחר. טוב, עד כאן דיברנו על מקרה ספציפי של נערה מאורזה, אבל צריכים לדבר על הנושא העיקרי, על המהות, שבכלל מה זה הפרת נדרים של בעל ושל אבא. פה השאלה הכי יסודית, הכי עקרונית, מה קורה שם? היא באה אלו, בעל, כשהבעל מפר, כשהאבא מפר, מגז גייז ומקליש קליש. זה השאלת יסוד בהפרת נדרים, לעומת התרת נדרים, האם מגז גייז או מקרש קליש. אז תראו בברן, הרן אומר, שיש לי פה נערה מאורסה, והוא צריך שותפות. מה קורה כשהוא מפר את חלקו? אתה רוצה שותפות, כל אחד עושה חצי, מה עושה כל אחד ביניהם? האם מגז גייז, כלומר הוא בעצם חותך חצי נדר ומבטל אותו לגמרי, קצת לצייר, כאילו קצת לעשות מזה,
ככה או ככה,
כן, זה כמו קצת סכמטי, איך לצייר את זה, כאילו הנדר יש לו איזה ישות מצל עצמו, יש פה שניים אוחזים בטלית, האבא והבעל, במורסת, האם אחד חותך חצי נדר ומבטל אותו לגמרי, וחצי אחר נשאר, אז הוא נשאר חזק החצי השני, כבתחילה. או מקלש קליש, זה לא שהוא חותך חצי נדר, את כל הנדר הוא קצת מחליש ברמה, כאילו לרוחב. ודווקא מבעי לבערוס, והוא עדין באב, זה לאו דווקא בערוס, גם האב אותו דבר מהצד שלו. גם הרשי כך אומר, מגז גייז קוצץ ועוקר, או לא עוקר, בעצם לא עורר, רק מחליש. מה נפקא מינה? מה איך כאן באילן? מה הספק? כגון שנדרה משני זיתים. היא נדרה לא לאכול שני זיתים. שמע הרוס והפר לה. והאבא עוד לא הספיק להפר. והיא אכלה שני זיתים. היא אמרינן מגז גייז, אז הייתי אומר שהיא תלקה, על פחות על כזית אחד, התלקי. כי נגיד אתה ביטלת על כזית, הוא משהו פה עוד כזית. אבל היא אמרינן מקלש קליש, אולי הוא החלישו פה את כל החומרה, וכיוון שהחלישו את כל החומרה, איסור באלמו. זה ירד למדרגת איסור שאין לו מלכות. אז אין פה לא יחל דברו, אלא זה איסור יותר קל, ובלי מלכות. זה רק מקרש קליש. כל הנדר נחלש. אז ככה רוצה הגמרא לצייר דרך שני זיתים. מאי. תשמן. מתי אמרו מת הבעל התרוקנה רשות לאב? בזמן שלא שמע הבעל קודם שימות, או ששמע בשתק, או ששמע והפר ומת בו ביום. וזוהי ששנינו, מת הבעל התרוקנה רשות לאב. אבל אם שמע וקיים, או שמע בשתק, ומת ביום שלאחריו, אין יכול להפר. שמה אביה והפר לה ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב, זוהי ששנינו מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. שמה בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל, זוהי ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. שמה בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת, אין הבעל יכול להפר, שאין הבעל מפר אלא בשותפות. שמה אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת, מת, חוזר האב ומפר חלקו של בעל. אמר רבי נתן, הנה דברי בית שמאי. בית הלל אומרים, אין יכול להפר. שמע מינה, לבית שמאי מגז גייז, ולבית הלל מקלש קליש. אז טוען את הגמרא, שזה בעצם מחלוקת בית שמאי ובית הלל. לפי בית שמאי מגז גייז, כל אחד עושה חצי, לפי בית הלל, מקלש קליש. איך לומדים את הדבר הזה? כי יש פה ברייתא ארוכה מאוד מאוד, שמדברת על הצורך בשיתוף פעולה בין הבעל והאבא במקרה של אירוסין. ואם מת הבעל בזמן האירוסין, אחרי שהוא התארס, נתרוקנה רשות לאבא. זאת אומרת, עכשיו האבא אחראי על הכל. בזמן שלא שמע הבעל, אם באמת הבעל לא שמע קודם שימות, או ששמע ושתק, או שהוא שמע ואפר, בשלושת המצבים האלו, והוא מת הבעל בו ביום. וזוהי ששנים לו למקרה הזה, אנחנו אומרים שאם מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, והאב יכול לאפר הכל לבדו. אבל אם הבעל כבר קיים או שתק ומת ביום שאחר כך, היה נדר כבר התקיים, אז אי אפשר, אבא לא יכול לאפר יותר. אותו דבר לגבי מקרה שהאבא מת.
לכאורה זה יותר לפי הגרסה שזה לא שתי חצאים, אלא...
לא נראה. זה מה שאמר. אז אומר ה... אומר רבי נתן בסוף, אולי נתנחם, שאם יש לי מקרה שהבעל, בוא נקרא למקרה האחרון, שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת, במקרה האחרון, בסדר, האבא שמע הפר, והבעל לא הספיק לשמוע עד שמת. חוזר האב ומפר חלקו של בעל. אז האב, אחרי שהוא הפיר את החלק שלו, הוא יכול להפר את החלק של הבעל. מה זאת אומרת חלקו של הבעל? צריך להפר את כל הנדר. כתוב חלקו, ממש חילקנו את הנדר לשני חלקים. אחד של הבעל ואחד של האבא. ואת
של הבעל כאילו הוא סיים
פה? ואז את החלק של האי בתור אבא הוא סיים. עכשיו נשאר לו החלק של הבעל. הסגנון הזה מצלצל כמו מגז גייז, חצי חצי. אבל בית הלל אומרים, אין יכול לאפר. זאת אומרת, אין דבר כזה לאפר את החלק של הבעל, אומר רשי. אין יכול לאפר חלקו של בעל בלבד. צריך לחזור ולאפר את כל הנדר מההתחלה. כי כל מה שהבעל עשה זה מקלש קליש. ככה שיטת רשי. הר"ן יותר חריף. הר"ן אומר מחליש. הר"ן יותר חריף מרשי. רשי אמר, צריך להפר את כל הנדר מההתחלה. הר"ן מה אומר? בדיבור מתחיל, אבל בית הלל. אפילו חוזר ומפר חלקו וחלק של בעל לא יעזור. זאת אומרת, הר"ן שיטתו, לא רק שאי אפשר, שצריך חצי, אלא אי אפשר כלום. למה? כי אתה צריך להפר את כל, את הכל, ואין לך יכולת להפר את הכל. תראה, לבית הלל הוא אומר בהמשך מקלש, שפר אב חלקו נגרע של חוב אל בעל, ואינו חשוב לו ראשון אב. זאת אומרת שהחלק של הבעל כאילו נחלש, וכיוון דאב עקת איתי, הפרה לא בטלה, ונדרה בקלישותי, וכיוון דקליש חלקו של בעל, לא מצי אב מפר. אז יוצא שבית הלל סוברים מקלש קליש, הנפקא מינה, שבמקרה הזה הבעל, האבא לא יוכל לאפר את חלקו של הבעל. ככה הר"ן הבין את בית הלל. גם התוספות מבין ככה כמו הר"ן, שכיוון שהבעל הפר, נחלש ולא יועיל להתבטל על ידי הפרה של האב. טוב, הצלחה לכולם, שרות טובות.